חברים יקרים, אנחנו היום בעזרת השם נלמד לנו על פרשיות ניצבים וילך. אנחנו ככה כבר לאט לאט מתקדמים לסופו של ספר דברים. זה סופם של חמישה חומשי תורה. השנה ללא ספק עברנו הרבה במהלך כל הפרשיות הללו סביב המאורעות השעה. עם ישראל בשנה הזו קצב מאוד מאוד אינטנסיבי. בפרשות ניצבים וילך הם כדלהלן, כן? בואו נעשה שוב את החזרה קודם כל של פשט הדברים, כדי שנדע על מה לדבר. עם ישראל ניצב לו, כידוע, לפני הכניסה לארץ ישראל, ובספר משנה תורה, משה רבינו עושה פה איזה חזרה על כל התורה כולה, באופן שעכשיו נקלט בתוך החיים שלנו, כן? אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, דיברנו על זה כבר הרבה. ובפרשיות ניצבים וילך, הם, זה עובד ככה. דבר ראשון, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, לעוברך בברית השם אלוהיך ועלתו, שהשם אלוהיך קוראת עמך היום. אנחנו פה הרי, כידוע פה בברית, כבר ברית מתמשכת, ראינו זה גם פרשייה הקודמת, על הארגזים והריבל, אז כחלק פה מהברית הזו, מהעמידה מול השם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו לפני הכניסה לארץ ישראל, תנאים אלו ואחרים, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היומיים השם אלוהינו, יש בכם שורש פורי ראש ולענה, קיצור, יש לזה את המחירים, יש כאן איזה מישהו שלא מתכנן לכרות ברית עם אלוקים, אז לא יהווה השם סלוח לו, כי אז ישן אף השם וקינתו באיש ההוא וכולי. טוב, אז זה המשך כאמור של הברית. ואז יש לנו בפרק למד, כן? תסתכלו שם בפרשת ניצבים. ויבוא כבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשבות האלה לבבך בכל הגויים אשר דיחך השם אליך שמה. כן, סוף פרשת כי תבוא והתחלת ניצבים, היא מדברת על הברית שצריך לעמוד מול השם, ומה חלילה יקרה, העונשים יקרו אם לא נעמוד בברית. ועכשיו פרק למד מדובר על מושג חדש, תשובה. אם חלילה לא עומדים בברית, יש תקנה. אנחנו שווים גם ברמה ששב השם אלוהיך את שבותך ורחמה ושב וקיבצך מכל העמים. עם ישראל, כן, חלק מהכללות, חלק מהעונשים, זה חס ושלום גלות, כמו שעם ישראל לצערנו עבר. אז הנה, התורה מבטיחה לנו שעם ישראל ישוב לארצו, והשיבה הזו היא לא רק תישאר ברמה הטכנית שעם ישראל ישוב, אלא ומה לשם את אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. זאת אומרת, דגיע גם מצב של מילת הלב, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך, ותהיה גם שיבה רוחנית. ככה התורה מנבט לנו, שנחזור מהגלות, נשוב גם אל השם אלוקנו ברמה הרוחנית, תהיה תהליך תשובה גדול. ברוך אתה אדוני אלוהיך העולם שהכל יהיה דור. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלטי ממך, לא רחוקה היא, לא בשמיים היא. יש פה דיבורים כמה חשוב לשוב אל השם, ושזה דבר שהוא ניתן לעשייה, ונתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, ככה מסתיימת לנו פרשת ניצבים, בסדר? ואז פרשיות קצרות יחסית, ניצבים וילך, אבל השבת אנחנו קוראים אותם ביחד, מה קורה בפרשת וילך? אחרי שדיברנו על הברית, כן, ניצבים בעצם סגרה את הסיפור הזה של הברית, וילך משה וידבר את הדברים האלה לכל ישראל, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, זהו, אני סיימתי תפקידי, וחזקו ואמצו, אל תראו ואל תארצו, ויקרא משה לישוע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ. כן, יש פה העברת ההנהגה ממשה רבינו לישוע בן נון. ואז בפסוק י' בפרק למד א' בפרשת וילך, ויצב משה אותם לאמור מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל הישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, אקל את העם אנשים ועטף. יש פה מצוות הקל, מצוות הקל, מקץ, כן, 7 שנים אחרי כל שמיטה, בחג הסוכות, כל עם ישראל נקהל בבית המקדש, ושם קוראים להם את דברי התורה, אז משום מה, תכף נבין למה, זה מצווה שהכניסו לנו אותה פה, בפרשת וילך, במעבר של, בהנהגה שבין משה רבנו לישוע, ואז, לאן מכאן, עד סוף הפרשה, יש איזה סוג של נבואה. מה יקרה? ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את ישוע והתייצבו, וילך משה והתייצבו בנגד מועד, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר, אשר הוא בשמה בקרבו, ועזבני ואפר את בריתי אשר קראתי איתו. הקדוש הוא אומר שאחרי מות משה, יהיה פה הידרדרות רוחנית של העם, ואז חרה הפי ביום ההוא, ועזבתים והסתרתים, יהיה הסתר פנים, ומה יגן על עם ישראל בתוך הרגעים האלה שזהו, משה רבינו מת ומדרדרים רוחנית, והיה כי תמצאין אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזו לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו. יש שירה. מה השירה? השירה זה מה שאנחנו נראה בפרשה הבאה, פרשת האזינו. האזינו השמיים והספר, נשמע עצמו רפי. השירה הזו, עם ישראל יקרא אותה, וזה מה ש... יגן עליו, זה מה שיזכיר אותו לשוב ולשם, זה ההבטחה של, שנאמרת פה פרשת וילך, ובאמת משה רבנו אוסף את כל עם ישראל, ואומר להם, אנוכי ידעתי את מריחה, את רובך הקשה, קיצור אתם עם כשעורף, עשיתם הרבה צרות, ידעתי אחרי מותי כי אשחת השחיתו, וסרתם מן הדרך, אני יודע, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, שאחרי שאני אמות, יהיה פה הידרדרות רוחנית, אבל... וידבר משה באוזני כל כלל ישראל לדברי השירה הזו אוטומם. אני אומר לכם פה את השירה הזו, שהיא כאמור תשיב אתכם בתשובה אחרי מותי. כאן נגמרת פרשת וילך. בסדר? הצפקנו לעקוב? אז כמו תמיד, אנחנו מנסים להבין מה הקו שחורז את הפרשה, במקרה הזה את הפרשיות, ואיך הדברים הללו קשורים אלינו. אני קראתי למחילה, אני קצת מצונן, אני קראתי לשיעור הזה, להתייצב בפני הפער שבין הרצוי למצוי. בסדר? שם קצת מסובך ומופשט, אבל אני אנסה להסביר. המצב שאנחנו נמצאים פה עכשיו בפרשיות ניצבים וילך, ואם תרצו, המצב שאנחנו נמצאים עכשיו במעגל השנה שלנו, זה פתח שנה חדשה. נכון? סוף. ספר דברים, אוטוטוט ראש השנה, סוף ספר דברים, אוטוטוט עם ישראל נכנס לארץ. שלב חדש בחיים, שלב חדש בהיסטוריה של עם ישראל, שלב חדש בשנה שלנו. אם אתם רוצים, אנחנו מעבירים את השיעורים הללו השנה בשנת סוף שנת תשפ"ד, עומדים לקראת שנת תשפ"ה. אני חושב ש... הרבה יותר אנשים בעם ישראל מבינים, לפחות מבינים יותר טוב מלפני שנה, שאנחנו עומדים בפני שלב חדש. זה כל הזמן אנחנו עומדים בפני שלב חדש, אבל קרה משהו השנה שגורם לכולם להבין, כמו המשפט הזה שהרבה אמרו, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. הרבה מובנים, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה החברתית, גם ברמה הרוחנית. וכאן נשאלת השאלה, שאדם ניצב מול שנה חדשה, מול הכניסה לארץ ישראל, מול חילופי הנהגה. בסדר? משה רבנו זה וישוע בנו, זה גם סוג של מהפך נפשי. איך הוא עומד בסיטואציה הזו? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, בגירך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. המילת המפתח פה, כמו תמיד, והמילה, השם של הפרשה, ניצבים. מה זה ניצב? ניצב, נכון, בזווית, זה זווית ישרה. זה ניצב. לעמוד זקוף. מבינים, זה בעצם הרוח הדברים. אתה ניצב מול שלב חדש בחיים. עם ישראל ניצב מול עידן חדש. כולם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, מי שואב, מחוטב את זה עד שואב ממך. מבינים, יש הרבה פעמים תחושה, טוב, תראה, יש שלב חדש, יש תקופה חדשה, זה לא נוגע אליי. זה, לא יודע, המנהיגים צריכים לטפל בזה, אני יודע מה, ההורים שלי צריכים לטפל בזה. אני יכול להפטיר כאשתקד, אני יכול ככה להסתתר מאחוריהם. כולם ניצבים. בראש השנה, כל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. כבקרה תורה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. כן, תספור ותמנה ותספור ותקצוב לבריאותיך ותקצוב את גזר דינם. זה תפילת מונתני תוקף. כל אחד ואחד עובר ביום הדין. זה משהו שצריך להפנים בנפש. אנחנו רגילים שבעולם הרוחני הדברים הם ככה מאוד מעופלים ומופשטים. אז מכיוון שכך, אלא אם שיש יום דין במשמעות של משהו שבעולם הזה, טוב, אז אנחנו מבינים, יש פה השלכה ישירה לחיים שלי. אני משלם כנס, לא משלם כנס, אני יושב בכלא, לא יושב בכלא. העמדה הזאת צריכה להיות גם בעולם הרוחני. מתחילים שנה חדשה, כל אחד ואחד יצטרך לתת דין וחשבון. מה הוא עשה בתקופה הזו? האם בתקופה הזו הוא היה ניצב, עמד זקוף, מלא אמונה, מלא תקווה, מלא גבורה, או שהוא לא ניצב, הוא היה כפוף, הוא ניסה לברוח, החליש, מיואש, פסימי. אנחנו פה לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. הזכרנו את זה, אני חושב, בשיעור הקודם. לעבור בברית, כן? ברית זה מושג שבא להגיד קשר, נכון? חזק בין שני צדדים. המונח בעברית, המונח בתורה שרוצים לנסח בברית, זה לא עשיית ברית, אלא קריטת ברית, נכון? לכרות ברית, שזה מונחים סותרים. לכרות זה לחתוך, וברית זה לחבר. לברות, נכון, אבל הפשט של הברית שאתה אומר, אני קוראת ברית עם מישהו, מה אני מתכוון להגיד? אני מתחבר עם מישהו. למה החיבור עם מישהו הוא חייב לבוא יחד עם קריטה או בריאה? בסדר, עם לחתוך דברים. תשובה, חידדנו את זה פעם שעברה. קריטת ברית זה לא רק מה שנקרא בלי מחיר. זאת אומרת, אני רוצה לחיות ברית עם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, יש לי פה איזה צ'ופר נחמד בחיים, שמישהו שידאג לי, ואני לא צריך לשלם על זה שום דבר. אם אתה רוצה לחיות ברית עם מישהו, אתה לא יכול במקביל לחיות ברית עם האויב שלו. אתה מבין, זה לא עובד ככה. ברית משמע בלעדיות. ברית נישואים. אני לא עכשיו קוראת איתך ברית, ובמקביל קוראת ברית עם מישהי אחרת. ברית נישואים בא להגיד, אני ואת מיוחדים, מוקדשים, הרי את מקודשת לי, רק אחד לשנייה. בשביל לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, אדם צריך להיות בעמדה הנפשית הזו. אני עומד פה, אני ניצב פה, יהיה מה שיהיה. מוכן לקראת השנה החדשה. ואז מה קורה? זה פרטון. מה שאמרנו עכשיו, זה דיברנו כבר בפרשה הקודמת, פרשת כי תבוא. עכשיו אנחנו מוסיפים פה שלב נוסף. אומר את התורה. פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מאם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, בין יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אדם לפעמים ניצב בברית, והוא אומר, אוקיי, אני ניצב בברית, אני עומד פה, אבל אני לא באמת מתכוון לקיים את הברית. מתגלה לו הפער בין מה שקראתי הרצוי למצוי. כל עוד אדם לא עומד בברית, ואם הוא יכול לחיות בדמיונות שלו, כל עוד אדם לא מגיע לשנה חדשה, כל אדם לא מגיע לאתגר החדש, למבחן החדש, יכול לבוא איכשהו להגיע, בסדר, יהיה בסדר. ילדים קטנים, תשמע, יגיע יום ואתה תצטרך, לא יודע, למצוא מקצוע, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ולכן שיהיה בסדר, אני בינתיים יכול לפנטז חלומות. מה אתה רוצה להיות שתי גדול? אני רוצה להיות מיליונר. אני רוצה להיות רמטכ"ל, אני רוצה להיות אסטרונאוט. נכון, ילדים קטנים, זה כל הרעיון, הדמיון פועל. אבל ברגע שהילד, שהוא כבר לא ילד, הוא כבר בחור, הוא צריך להחליט עכשיו איזה מקצוע הוא הולך, פה מתחיל להתגלה הפער בין החלום הגדול, בין הרצון להיות ניצב ולחיות ברית ולעשות את הדברים כמו צריך, לבין איפה שאני נמצא. פתאום מתברר שיש לי פחות כישרונות ממה שאני חלמתי. פתאום מסתבר שיש כל מיני תנאים שלא חשבתי עליהם. מסתבר שבשביל להיות אסטרונאוט צריך להיות עם משקפיים, בלי משקפיים. וואלה, לא חשבתי על זה שהייתי ילד. אז הנה, מתגלה הפער. כמובן אותו דבר, בברית נשואים. אחת הבעיות שכולנו יודעים. הרבה אנשים יש להם פיק ברכיים לפני החתונה. עוד לראה, חלומות, מתחתנים, בטח, ברית, הכל יהיה טוב. אבל שעומדים מתחת לחופה, וצריך עכשיו לדעת שזהו. עכשיו רק אתה והיא, רק את והוא, יש פתאום את ה... וואי, אני... והיה בשומוי דברי העלה הזו, אומר השם, שאדם נמצא שם מול הברית, מול השנה החדשה, מול השלב החדש, התברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי אלך. עזוב, עזוב. אני לא באמת הולך לעשות את זה עד הסוף. אני ימשיך בשרירות לבי. אני לא באמת הולך לכרות ברית. אם בעולם הנוצרי יש קטע שבנישואים, גם אנשים פחדים להתחתן, יש מושג שנקרא cross fingers. שמעתם את הדבר הזה? להחזיק אצבעות בעברית. אני חושב שזה להביא מזל. במקור זה מיתוס נוצרי, שאתה עושה כאילו תנועה של צלב. שהרעיון הוא cross fingers, להצליב אצבעות. שכאילו הרעיון הוא שאם אתה הולך לשקר, לפי האמונה תפלה נוצרית, שאם אתה הולך לשקר, אבל במקביל עושה ככה, אז מה שנקרא, ג'יזוס מחליק לך את זה. זה כאילו, אתה מוגן. אז יש כזה בדיחה, שיש כאלה שעומדים מתחת לחופה, ומאחורי הגב הם עושים כך. כאילו רצון להגיד... חתונה לא קתולית. תהיה איתה לחיים ולמוות, בטוב וברעת, שהמוות יפריד בינינו. עידו, עידו. תראה פה, אדם שהוא ניצב בפני עכשיו, תבין משהו אמיתי. בשרירות ליבי אלך, אני אדם חלש. אני הולך עם שרירות ליבי, אני כאילו הולך עם השררה שלי, עם הרצון שלי לכוח, לתאוות, למען צפות ערבה את עצמה. אני רוצה להוסיף רוויה על הצימאון שלי. יש לי צימאון לתאוות, בסדר? עכשיו, אני יודע שאני צריך לחיות ברית. אני יודע שאני צריך להיות נאמן לאישה אחת. אני יודע שאני צריך עכשיו להתמסר לעם אחד. אני יודע עכשיו שאני צריך להתמסר למצוות לאורח חיים מסוים. אבל שפות ערבה את עצמה. תשמע, בכל זאת, אני רק בן אדם. יש לי צימאון, יש לי תאוות, יש לי זה. מה אומרת התורה בפרשת ניצבים? תקשיב טוב, ידבע, תקשיב טוב. זה לא עובד ככה. לא יובה אדוני סלוח לו. כי אז יאשן אף אדוני וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה, הכללה, הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. מה אדם עושה שמתגלה הפער? אתם מבינים? בין הרצוי למצוי, בין הברית לבין איפה שהוא. בין החלומות שלו לשנה החדשה, שעכשיו הוא באמת ניצב מול השנה החדשה. מה אז קורה? גופרית ומלח שריפה כל ארצה. לא תיזרה ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדום ואמרה אדמה וצבועים, אשר הפך אדוני באפו וחמתו. מה יהיה העונש, כן, לעם ישראל שלא יכרות את הברית? האדמה שלו תיזרה גופרית ומלח. גופרית ומלח, כבר נתקלנו בזה פעם, כמו שהוא אומר פה, כמהפכת סדום ועמורה. פרשת ספר בראשית, נכון? העונש של סדום היה שהושמדה בגופרית ואש ונזרעה במלח. מלח זה חומר כימיקלי, כן, עתיק, שהיה בעולם העתיק, שיש לו כמה תפקידים. תפקיד אחד הוא באמת, הוא זורעים אדמה במלח, זה בעצם משבית את האדמה. זה שורף שם, אתה עושה איזה פעולה כימית, שאי אפשר להצמיח שם שום דבר. כן, זה כמובן אדמה מסוימת, אתה יכול אחרי זה להסיר את האדמה וזה, אבל את השכבה, אבל זה עוצר. יש אבל לא דבר שמשתמשים במלח. מלח הוא מוסיף טעם. נכון? כשאתה אוכל אוכל תפל, אתה מוסיף מלח, זה. יש עוד דבר שלישי שמלח עוזר. מלח הוא סופך את הדם. שרוצים להמליח בשר, נכון? אחד מהמצוות, מה עושים? לוקחים בשר עם דם, שמים אותו בתוך מלח, ואז הדם יוצא. איך קוראים לזה מבחינה כימית? נו, אף אחד פה לא... אני, נדמה לי שאני יודע, אבל אני לא רוצה להגיד, רציתי שמישהו פה יגיד, ואז אני אגיד שזה... נראה... כן, זה מפלי ריכוזים, זה נקרא, נכון? סמביוזה, נדמה לי שזה הפעולה... אני מקווה שאני צודק, אני... אין פה אף אחד, חמש חידות כימיה, משהו, זה... אוקיי. איך, מה זה מפלי ריכוזים? מפלי ריכוזים זה שיש פער, שוב, בין המינון הכימיקלי, הנוזלי, בין החומר שנמצא בחוץ, לבין מה שאתה מביא איתו במגע, ואז יש חוק בטבע שצריך איזונים. און, הדם הוא כאילו, עכשיו שהדם מוצמד במלח, עטוף במלח, הבשר דומח, אז כל הדם מרוכז בבשר, ובמלח בכלל לא. אז נוצר מצב שהדם מחלחל לתוך המלח, ואיזה סוג של איזון כזה. וכולי. הרעיון שעומד מאחורי זה, זה הרעיון הרוחני. מלח, אתם מבינים, הוא יוצר, הוא מנחיח את הפער. המלח זה איזה פעולה כימית שלא מאפשרת לך להישאר עם הדם בתוך הבשר. משהו שמכריח אותך להתקדם. ראש השנה מעמידים לך מראה מול הפנים. תקשיב טוב, אתה רואה? זה המצב הרצוי, לכאן אתה צריך להגיע, למלכות השם, והנה אתה. הנה המצב המצוי. יש פער, אתה מבין? הפער הזה גורם לבן אדם להירפא. הכאב, נכון? ששמים על פצע, שמים מלח, לזרות מלח על פצעים. מה זה יוצר? זה יוצר תחושה של כאב מאוד חד. אבל זה גם מחטא את הפצע. כל הרעיון של אלכוהול ששמים על פצע, על חתכים, זה הרעיון. אתה יוצר איזה סוג של מפל ריכוזים כזה, של חומר כימי, שהוא שורף, אבל השריפה הזו, היא מאפשרת לטהר את הפצע. במילים אחרות, מה העונש למי שמנסה להחליק פינות? פשוט מאוד. מראה מול הפנים. זה ראש השנה. ואם ראש השנה, אין עונשים בראש השנה. כמו שנה זה יום חג, ידוע, תיקו בחודש שופר בכסל יום חגנו. ביום כיפורים מתחילים לדבר, סקילה, שריפה, ערק, חנק. יש כאלה אגב ששרים את זה בהתלהבות מרובה. קיבלים את זה, סקילה, שריפה, ערק, חנק, מבסוטים החיים. ראש השנה לא מוזכר סקילה, שריפה, ערק, חנק. ראש השנה פשוט הולך לדבר אחד. השם מלך. השם מלך. השם ימלוך לעולם ועד. ועכשיו תעמוד מול זה, ותרגיש... שריפה בנפש. וואי. לשם אני צריך להגיע. ואני נמצא פה. זה התשובה. זה ירפא אותך. זה ייתן לך את הטעם לחיים. זה מה שממשיכה הפרשה שם פרק למד. והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה. הברכה והכללה שנתתי לפניך, מה אז יקרה? אחרי כל הכללות, כל הקשיים, כל הגופרית והמל השריפה, כל הרצה, ואשבות אל לבבך, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל השנוכים צווך היום, אתה ובניך, בכל הבחור נפשך. זה תהליך תשובה. תשובה, אם זה לא רק עמדה של, וואי, אני מפחד מעונש, אז אני עכשיו רוצה שהשם יסלח לי. זה תשובה, בסדר, נו, של ילדים. התשובה שאנחנו מדברים עליה בחודש אלול, התשובה שעם ישראל למשל עכשיו עושה, זה תשובה מסוג אחר. תראו לאן הגענו. היינו פה, היה לנו דמיונות, היה לנו חלומות, נכון? הכל בסדר, אין בעיה, האויבים רדומים מאחורי זה קונצפציה.
יש?
זה כל נחלי אדם שיוצאים עכשיו מהמגע עם המלח הזה, גופרית המלח שרפה כל הרצאה. זה בום, בפנים. זה הזמן לתהליך תשובה. זה הרעיון של התשובה. התשובה, זה כל הספר אורות התשובה, שאני מניח שכולם כבר מכירים, מסביר. אנשים חושבים שמה זה תשובה? שוב, החיים הם סך הכל בסדר. לפעמים יש לי איזו תקלה, אז אני עכשיו שם פלסטר. אוקיי, נפצענו, שמים פלסטר. תשובה במשמעות העמוקה היא יותר מזה. יש איזשהו פצע מדמם בתוך העולם הזה. חז"ל מכנים את זה במילים חטא הארץ. יש איזה חטא יסודי, יש איזה חיסרון בסיסי של פער בין העולם כפי שהוא נמצא לבין העולם כפי שהוא צריך להיות. תשובה זה לא רק אם עכשיו חטאת. תשובה קדמה לעולם, אומרים חז"ל. עוד לפני שיש עולם, כבר צריך לשוב בתשובה. העולם שלנו הוא לא עולם שלם. הוא עולם מדמם. עולם עם קשיים. יש כל מיני ביטויים בחז"ל לקרוא לזה. למשל, קוראים לזה, כאמור, חטא הארץ. מה זה חטא הארץ? אומרים חז"ל שבפרשת בראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאדמה, תוצא האדמה, תוצא הארץ, עץ פרי. מה זה עץ פרי, דורשים חז"ל? שלכתחילה, טעם העץ היה אמור להיות כטעם פריו. בעולם האידיאלי, היינו אמורים לטעום את המתיקות של הפרי כבר בגזע. היינו צריכים לאכול את הגזע. אם נתרגם את זה במוסכים שלנו, בעולם האידיאלי, לא היה אמצעי ומטרה. המטרה והאמצעי היו באים ביחד. היינו אמורים להרגיש סיפוק, לא רק שאנחנו מסיימים את המסכת, גם שאתה נמצא באמצע המסכת. היית אמור להרגיש אושר שאתה באמצע המסלול, ולא רק שאתה מקבל את הקומטה והסיכה בסוף. אבל מה קרה? הארץ חטאה, אומרים חז"ל. מה זה חטאה? הציע עץ עושה פרי. המציאות שאנחנו מכירים היום, שיש עץ, יש גזע, הוא לא אכיל, הוא לא טעים, ורק בסוף מגיע פרי. מה זה האדמה חטאה? אתם יודעים, זה לא שהאדמה אמרה, בואי, נחתם מול הקדוש. יש כאן ביטוי מופשט של חז"ל להגיד. העולם הזה, יש בו פער. בין העולם האידיאלי של גן עדן, שהעץ פרי, לבין המציאות שלנו היום. ביטוי אחר של חז"ל אומרים, זה פגימת הלבנה. כתוב שבהתחלה, שני המאורות הגדולים, שהשמש והירח היו באותו גודל. נכון? ואחרי זה כתוב, מאור גדול ומאור קטון. למה פתאום הירח נהיה קטן? קטון, אומרים חז"ל שאמר הירח לפני הקדוש ברוך הוא, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. אני רוצה להיות יותר גדול מהשמש, כן? כתרוג הלבנה, זה הביטוי. ואז אמר הקדוש הוא, טוב, אז עונש, לך תמעט את עצמך. שוב, בתרגום לשפה מופשטת, לכתחילה השמש והירח אמורים להיות יחד. לכתחילה העולם הבא, השמש, כן? זה האור, נכון? והירח, הכוכב שסופג את האור של השמש, היו אמורים להיות באותו גודל. העולם הזה היה אמור להיות עולם של שמש, של אור, של חום, של בלי בעיות. התרגה הלבנה. הירח, יש איזה חיסרון בילד אין שלא מאפשר לדבר הזה. מה הפתרון לכל הדברים האלה? לחטא הארץ, לפגימת הלבנה? תשובה. תשובה, אתם מבינים, זה לשוב אל העולם בלי הבעיות. לשוב אל העולם בלי הפערים. למשל, בראשי חודשים אנחנו מביאים קורבן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני קורבן בראש חודש, כן, עם הירח, על שמיעטתי את הירח. ראשי חודשים זה זמן שאנחנו מצמצמים את פגימת הלבנה. כל שיפור של המציאות, כל שיפור טכנולוגי, כל שיפור פסיכולוגי, כל שיפור גופני, כל שיפור רוחני, הוא משיב את העולם אל המקום שלו. הוא מצמצם את הפער בין הרצוי למצוי. אנחנו חוזרים לעמוד ניצבים לפני השם אלוקינו. שוב, ניצבים לפני השם אלוקינו, זה עומדים בראש השנה מול הגודל, מול האמת, מול המציאות השלמה. השם מלך, השם מלך, השם מלך ועד. ואז מתברר לנו איפה אנחנו נמצאים במקום הזה. זה הסיבה שראש השנה זה יומיים. קשור לכל מה שדיברנו בספר דברים. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. היום הראשון זה אלוהים, זה הכל מושלם. היום השני זה אנחנו. יש פער. תפנים את זה. וזה עכשיו יגרום לך לשוב בתשובה. שבת עד השם אלוהים. לשוב. תתחיל לצמצם את הפער. תתחיל לשוב. תמשיך, לא תתחיל. תמשיך להתקדם ולשוב בחיים שלך. זה משהו שהוא אינסופי. תמיד יש פער, תמיד יש לאן להתקדם, תמיד יש לאן להשתפר. ואז, מה קורה? זה פרשת וילך. וילך, שוב אני מזכיר איך מתחילה פרשת וילך. משה רבנו מסיים את ההנהגה שלו, ומי מחליף אותו? ישוע. אומרים חז"ל, פני משה כפני חמה. משה הוא השמש. פני ישוע כפני לבנה. הוא הירח. משה רבנו, תבינים, זה ההנהגה האידיאלית של עם ישראל. זה הראש השנה, זה המציאות הזו. משה רבנו, פה אל פה, אדבר פה, אומר לו בחידות. עכשיו ישוע בן נון, זה לא אותו דבר. יש פער. בין ההנהגה של ישוע בן נון לבין משה רבנו. יש פער בין העידן שעם ישראל היה תחת הנהגת משה, לבין העידן שעם ישראל יהיה עכשיו תחת הנהגת ישוע. מה צריך בשביל הפער הזה? חיזקו ואימצו, אומר הקדוש. עכשיו צריך חיזוק ואימץ. שוב, אתם נכנסים לארץ חדשה. אתם נכנסים עכשיו לעידן חדש. אתם נכנסים עכשיו למלחמה. הפער יתגלה. אתה נכנס עכשיו לגיל ההתבגרות, אתה נכנס עכשיו להיות חתן, את נכנסת עכשיו לעבודה חדשה. שוב, פתאום מתברר שעמדנו ניצבים, אמרנו אנחנו עומדים, והופ, בום, אנחנו פה. קדימה. אם ישוע בן נון, ישוע מלשון ישע, ישוע, ויקרא משה לישוע ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ. כי אתה תבוא את העם הזה, אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. השם הוא ההולך לפניך. הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. זה העמדה של אדם בראש השנה. תבינים, ראש השנה זה לא עמדה שהכל טוב. אנשים באים ראש השנה, שיהיה שנה טובה. ראש השנה, דיברנו על זה בפעם שלוש שנה פרשת כי תבוא. הוא לא יודע מה הולך להיות בשנה הקרובה. הפער, יש לנו אתגרים מול העיניים שלנו. המלח שורף אותנו. יש פה מלח שזורים לנו על הפצעים. איך לחגוג השנה? הנה, השנה לחגוג ראש השנה. הרי כל החגים, שמחת תורה. הרי כל מה שעברנו השנה. הפער מתגלה. איך זה עובר? כל הזיכרונות, מה, איך היה, ההרוגים, החטופים, המלחמה, חזק ואמץ. זה יסוף. זה כואב, זה יכאב, אבל בסוף זה, איך בסוף? בסוף זה יתגבר. אז יגמר, יתגבר. מחלוקת גרסאות. בסוף זה יגמר. בסוף זה, לא, בסוף זה יתגבר. השתפר. השתחרר, השתחרר. אז זה לא טוב. לא, השתחרר זה לא טוב. זה יתגבר. בסוף זה יתגבר. זה הרעיון של תשובה. תשובה זה לא פיקניק. תשובה זה לא עכשיו, איזה תקלה קטנה. זה לא תקלה קטנה. יש לנו פער מובנה בין החמה והלבנה. אתה יודע מה זה עכשיו להיכנס לכבוש את ארץ ישראל? נגמרו ימי המדבר. עם משה רבנו, עמוד אש, עמוד ענן, מן יורד מהשמיים, האדמה בולעת את כל מי שמשה רבנו מתעצבן עליו, קריאת ים סוף, הכל טוב. עכשיו ישוע בן נון, אתם הולכים להילחם, אתם מבינים? הולכים להילחם, הולכים להרג לכם אנשים במלחמת העם, אתם מבינים? יריחו, בהתחלה זה עוד היה עוד המשך של ישוע, של משה רבנו. עושים שבעה סיבובים, יאללה, העיר נופלת, מלחמת העי, זה שוב, זה הסתירה הזאת, אתם אומרים, טבח, נהרגים לך אנשים. מה קורה אז? עוד יותר, הוא ישוע בן נון מוציא עכשיו את כל התחכום שלו, אתם מבינים, השריפה הזו, המלח הזה, הכאב הזה, מוציא ממנו עכשיו טקטיקה, זו הטקטיקה הצבאית הראשונה שמופיעה בתנך. נכון? הוא שולח קבוצת הסחה, הם באים אליו, רוטפים, ואז בום, הביפרים שלהם מתפצצים בפנים. ככה. ואז הוא זורם לנחל, שם יריחו, שם, אף אחד לא יתעסק. ואם דווקא מתוך הפער, צומחים הדברים הטובים. זה מה שקורה עכשיו בעם ישראל. זה כלום בפרספקטיבה. איפה היינו לפני 11 חודשים, ואיפה אנחנו עכשיו? המון בחינות. עוד פעם, זה אנחנו עוד באמצע התהליך, עוד מדממים, ועוד יש פה פצעים פתוחים. אבל תראו איך הדברים הולכים וצומחים, איך התשובה נעשית, ברמה הפשוטה ביותר. צהל נלחם, צהל חזק, מקים את האויבים, משפרים את המצב, אנחנו פה, ויהיה לזה עוד הרבה מאוד תהליכים בהמשך, גם רוחניים, גם תרבותיים, אנחנו רק בתחילת הדרך פה. אבל זה פרשת ניצבים וילך. קדימה, יש פער בין רצוי למצוי, הוא כואב, וזה מה שמביא לנו את התשובה. ואז, מה קורה? שימו לב, אחרי שזהו, יש פה את העברת השרביט ממשה לישוע, הבנו, יש פה פער, יש פה כאב, אז אתם זוכרים, יש את הנבואה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, איפה זה? ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר, אלוהי נחר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני ואפר את בריתי אשר קראתי איתו. וחרה אפי ביום ההוא ועזבתים, והסתרתי פני מהם, והיו לאכול, מצאו רעות רבות וצרות. ואנוכי אסתר אסתר פני ביום ההוא על כל הרעות, ועתה כתבו לכם את השירה הזו, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזו לעת בבני ישראל. אז זה ככה אמרנו מסתיים את פרשת וילך. יש נבואה על כך שהולך להיות נפילה אחרי הפער הזה, יהיה לו מחיר, זה לא יעבור ככה סתם, אבל בסוף תהיה שירה שתרים את הכל. על הפסוק הזה, ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני ואפר את בריתי אשר גרתי איתו, דורשים חז"ל דרשה מופלאה. מה זה ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם? דורשים חז"ל, מכאן, מכירים? לתחיית המתים מן התורה. המושג תחיית המתים, זה מושג שכולנו היום מכירים את זה, נכון? הרמב״ם כותב ב-13 עיקרי אמונה של הרמב״ם, שתחיית המתים, עיקר מעיקרי תורת משה, וכל מי שלא מאמין בזה, הוא כופר וכו'. בשונה, כי אם זה עיקר כל כך חשוב, איפה זה כתוב בתורה? נכון? הרמב״ם אומר, אינו גוף, אינו דמות הגוף. טוב, זה בעשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל כל תמונה, אני יודע. תורת משה, כן, אומר רמב״ם, אני מאמין בתורה באמונה שלמה, שתורת משה אמת, וזה גם כתוב בתורה, כן, לא ספציפית הניסוח, אבל כן, משה אמת, תורתו אמת. אבל איפה כתוב תחיית המתים מהתורה? חז"ל דורשים את זה, אתם מבינים, ברמז. הנך שוכב עם אבותיך, שזה מוות, וקם. תקום מהמתים. זה הרי לא הפשט. יש פה סוד גדול. כמו הרבה דברים הגדולים בתורה, הם נאמרים ככה, כמו שהיינו בפרשה הקודמת. פרשה הקודמת, מאיפה עודים צריך לסמוך? מזה שכתוב פרשת, כי תבוא בכללות, תחת אשר לא עבדת, השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב ברוב כל, על כן באו אליך כל הכללות האלה. מכאן לומדים שצריך לסמוך. אלא, מה נסגר איתך? תכתוב בעשרת הדיברות, והיית אך שמח. כן, לא על חגים, יש היית שמח, זה על חגים. היית דברים כמו שמחה, כמו תחיית המתים, לא צריך לכתוב. כי זה שאתה כותב אותם באופן מפורש, אתה מצמצם אותם. יש דברים שהם, אתם מבינים, בילדין. מה זה תחיית המתים? תחיית המתים זה בדיוק הנקודה הזו. כשאדם מת, מתגלה הפער, שוב, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה נצח, זה אין סוף. ואנחנו נורא רוצים להיות גם נצח ואין סוף. כל החיים שלנו, אנחנו חיים, מתקדמים, משיגים. ואז פתאום, בן אדם מת. שמענו, זה כמו ראש השנה. ביום ראש השנה יכתבונו, ויום צום כיפור יחתמון. מי במים, מי בחרב, מי במגפה, מי... כן, וואו. אנשים מתים, נכון? זה יוצר תחושה, כאילו אנשים חוטפים סתירה כזאת, זה כמו המראה הזו שעומדים בראש השנה. היה פה מישהו לידי, מצליח, פורח, מצחיק, הוא היה, שתי שנייה הוא היה פה. הוא מת. מסתבר שוב, שאנחנו לא חיים חיי נצח. מסתבר שיש פער. גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, יש פה איזה משהו, החיים זה לא מה שהבטיחו לנו. אל תדאג. וכמה העם הזה אחריך? שוב, הפשט פה זה כמה העם הזה וזנה אחרי לא ינחר. אז דורשים את זה למשהו חיובי. תחיית אמיתים מהתורה. אתה תראה. תהיה תחיית אמיתים. כל מה שמת, ישוב לתחייה. לא רק במשמעות של אנשים שמתו קמים, זה המחלוקת מה בדיוק יהיה. כוונה היא, כל מה שנדמה לך, שנכשל, כל מה שנדמה לך, שעבוד, תמיד יש תקווה. למשל אומרים חזל, מי שלא ראה את החבר שלו 12 חודשים, מברך, ברוך אתה השם מחיי המתים. היום אגב לא עושים את זה, כי היום פעם פשוט משלא ראית מישהו 12 חודש, אז זה היה נתק מוחלט, אנשים שעתו בספינות, לא ראו את... היום אתה תמיד נמצא בקשר, נכון? בווירטואלי, בוואטסאפ, זה, גם אם לא דיבר, פגשת אותו ישר. יש אולי מקרים חריגים, אבל בגדול רוב הפוסקים אומרים שהיום זה לא כזה פשוט דברך את זה. אבל יש פה אמירה עקרונית. היה לך חבר, אתה מבין, הייתם מחוברים יחד. עכשיו 12 חודש לא ראיתם אחד את השני. 12 חודש זה ביטוי למעגל של שנה. היה פה פער של שנה. נכון? היה פה, התברר שאין ביניכם באמת קשר. נכון? זהו, הייתם נחמד, נגמר. עכשיו אתם נפגשים אחרי 12 חודש. הקשר מתחיה מחדש. חיה אמיתית. זה הרעיון שאיתו עם ישראל הולך להיכנס לארץ ישראל. זה הרעיון שאיתו עם ישראל הולך לשמוע את השירה. וזה מסתם את פרשת ואילך, כן? וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזו אטומם. השירה הזו, נכון, הייתה לפניו לעד, והיא זו שתציל את עם ישראל מהפער הזה. מה זה שירה? הוא נראה את זה יותר בפרשת האזינו, בפרשה הבאה, שנראה את השירה בפועל. שירה, מה ההבדל בין שיר לדיבור? דיבור, אני מדבר, אבל כמה שאני מדבר, אני תמיד נמצא בפער רגשי בין מה שאני רוצה לתאר לבין מה שזה באמת. נכון? שאני למשל רוצה לתאר, הנה, נישואים, נכון? שחתן, כלה, רוצים לתאר אחד את השני. את מקסימה, את יפה, את... זה מילים, 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 מילים. אבל כל המילים רק מתארות, נכון, פרטים. וזה כל מה שיש בקלה שלך. לא, היא גם כזו וכזו. וגם זה, היא כזה, כזה. מתי אדם מרגיש שהוא צמצם את הפער בין מה שהוא דיבר לבין מה שזה באמת? שהוא שר. שירה, לא שירה בדינגדינג. שירה בתורה זה סגנון, כמו שנראה פרשת האזינו, סגנון מילים שהוא מליצי ובנוי בצורה של שורות קצרות, שהוא מכניס אותך לא רק להבנה אינטלקטואלית של הדבר, אלא לחוויה רגשית. זה שירה. הרב קוק אומר, שיר ראשי תיבות, שכל, יכולת, רצון. כשאתה שר שיר, אתה מרגיש פתאום, לא רק שכל, שהבנת, זה מילים. אתה מרגיש יכולת ורצון לדבר הזה, חיבור למה שאתה שר אליו, יותר מאשר רק שאמרת את המילים. שירה עוזרת לגשר על הפער, על התחושה הזו, שבין עוד פעם, איפה שאנחנו לבין איפה שאנחנו רוצים להגיע. התורה נקראה שירה. תורה זה לא ידע אינטלקטואלי, אתם יודעים? זה לא שאני בחיים שלי מרגיש שבאמת אני רחוק מהלאן שאני רוצה להגיע. טוב, עכשיו אני לומד פה טקסטים שעוזרים לי לחדד את עצמי ולתת לי כלים שיבושיים איך להתקדם בחיים. זה נכון, אבל זה תלמד מתמטיקה, זה תלמד עכשיו, אתה יודע מה, אפילו ספרות. תלמד ספרות, זה נותן לך גם כזה סוג של השראה. נחמד. תורה זה משהו אחר. תורה נקראת שירה. תורה שאתה לומד אותה, אתה לא רק לומד מילים. אתה פתאום רואה איך המילים שעכשיו, האזינו השמיים והדבר, תשמע ארצי רפי, איך המילים הללו, הן מחברות אותך באופן מלא ואמיתי לאיפה שאתה רוצה להגיע. זה הרעיון של פרשת ניצבים ואלה. ניצבים ואלה, אדם ניצב, אני מסכם, ניצב לפני משהו חדש. מתגלה הפער בין איפה שהוא לבין איפה שהוא צריך להגיע. הפער הזה כואב, שורף, כמו מלח על פצע. הכל מתברר, הכל, למשל, הזכרנו את זה, אבל מה הרגש שאומרים שהוא הכי דומה לשריפה ששורפים אותך מבין כל הרגשות? א', געגוע זה יפה, כי געגוע זה פער גם, נכון, או משהו? ויש עוד משהו. השפלה. תשיבו, כשאתה מרגיש שמשפילים אותך, יש תחושה, כל עדיף לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ועל ילבין פני חברו ברבים. שורף אותך. למה? דיברנו על זה כבר פעם. מה זה השפלה? השפלה זה שמתגלה הפער בין מה שאתה חשבת על עצמך לבין מי שאתה באמת. אתה חשבת שאתה טיפוס כזה מכובד ופתאום מול המראה. זה מה שאתה. ככה אומר עזרא הסופר בתפילת ראש השנה. אלוהי, בושתי גם נחלמתי להרים פניי אליך. נחלמתי בלשון כלום. אני מרגיש שאני כלום. זה התחושה שמביאה את התשובה. התשובה העליונה היא מגיעה במצבים כאלה. ואם לא שאדם מפחד שאני שעודה, זה שטויות. שאדם מתבייש, אומרים חז"ל, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. זה שאתה מרגיש בושה, אתה מרגיש את הפער, זה שורף לך, גופרית ומלח, שרפה כל ארצה, זה מרפא אותך. מוכלים לך על כל הבנותיך. ואז אתה עומד בפערים. אתה עומד בפער בין משה לישוע. אתה עומד בפער של הכניסה לארץ. בסדר? שכחתי את הנושא של הקל. מה זה הקל? הקל, משפט אחד. כן, המצווה שהזכרנו, שגם מופיע פרשת ואילך. זה ששם, אחרי חג סוכות, כן, שהגענו לשלמות, כל שלושת הרגלים, שמחת בחגיה וזה וזה וזה, הקל את העם, אנשים ואתה וגירך, למען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם ושמרו לעשות. יצר, קוראים לכל עם ישראל, תראו. אתם מרוצים מעצמכם, נכון? שנת שמיטה, עברנו, הכל טוב, חג סוכות, לשם אנחנו צריכים להגיע. הקל, כולם יחד, תקראו את דברי התורה ותבינו את המציאות. איך אתה עושה את זה? חזק ואמץ. אתה יכול, אפשר לעשות את זה, אפשר לגשר על הפער, לא נפלטי ממך, לא בשמיים, זה כל הפסוקים, תסתכלו בפרשיות האלה. ענתה השירה הזו לפני לעד, אנחנו נתגבר על הכל, אנחנו נצמצם את הפער, אנחנו ניכנס לארץ ישראל, אנחנו נעבור לעידן החדש. השירה הזו, השירה של התורה, שהיא מחברת את הכל יחד, היא תצמצם לנו את הפער הזה. גם ברמה הכללית, גם ברמה האישית, של כל אחד ואחת. טוב, חברים, אין למה להגיד עוד שנה טובה, כי גם שבוע הבא יש לנו שיעור פרשת האזינו לפני ראש השנה, אבל עדיין שנה טובה.